קוף למתת עמוד א' באמצע השורות הרחבות, יש נקודותיים. מבואר במשנה, הניח בנות גדולות וקטנות. למעשה המשנה אומרת דין של בנים ודין של בנות, ולמעשה זה אותו דין. המשנה מסיימת שההבדל שיש לנו סך הכל בין הבנים לבנות, שאצל בנים יש תקנה דה רבנן, כפי שעוד נזכיר, שהירושה צריכה לדאוג למזונות של הבנות עד שהן מתבגרות או עד שהן נישאות. מעידך, אצל הבנות אין כזה תקנה, וכיוון שאין כזה תקנה, אמרנו שמסתבר שהסיבה שאין כזאת תקנה, כי אצל בנות יש מושג של לחבר על הפתחים, כל כבודה בת מלך פנימה, יש בזה עניין של ביזיון, עניין של צניעות, אבל כשמדברים ביחס לבנות לבנות, אז מה זה משנה? אז לא נתקנה תקנה. אומרת המשנה, הניח בנות גדולות וקטנות, שלח לי אבוע בר גניבה לרבה. ילמדנו רבינו, לבתה ואכלה ועמדה וניסית. מה קורה כאשר בחורה רווקה לבתה כפס? הביטוי אכלה זה ביטוי מושאל, כי הרי כל מיל ולהוצאה ניתן, מבחינתנו הכסף יכול להיות בעין, זה אותו דבר. אבל הכוונה היא לבתה, וכרגע אין בידה מאיפה לשלם, אז זה לא משנה. לבתה ואכלה וניסית. וברגע שהיא ניסית, הרי כל מה שיש לה היא מכניסה לבעלה, או שהיא מכניסה את זה בתורת נכסי צון ברזל, שזה לא הסוגיה שלנו, שזה ברור שזה שייך הכל לבעל, הוא מתחייב שביום שהיא תממש כתובה, אז הוא ידאג לתת לה את השווי של עכשיו, אבל כרגע הכל שייך לבעל, גוף ופירות, כך שזה לא הנידון. או שיש לנו נכסי צון, נכסי מלוג, ובנכסי מלוג שם הקרן שייך לאישה, והפירות, השווח, שייך לבעל.
השעבוד לכרוש נטלה פעל, הוא אחרי השעבוד שנטלה לווה.
לא דיברנו. יש כאן מצב שאישה עשתה מיל ועל פה. מיל ועל פה, לבתה ואכלה. לא כתוב לנו שהיה שטר. אז היה פה מיל ועל פה, לבתה ואכלה, ועמדה וניסית. עוד לא אמרנו מה אנחנו רוצים. אבל זה היה המקרה. היא לבתה כשהייתה רווקה, היא עדיין לא שילמה את החוב שלה, כרגע היא ניסית, וברגע שהיא ניסית, אז אנחנו יודעים את הדינים שלה. אז הפירות שייכים לבעל והקרן שייך לאישה. והשאלה שעומדת בפנינו, מה ההגדרה של הבעל הזה בנכסים של אשתו? בעל לוקח הווה או יורש הווה? האם הוא מוגדר מבחינת דרבנן בהגדרה של לוקח, או שהוא מוגדר בהגדרה של יורש? למה זה משנה? מבאר את הגמרא, לוקח הזה ומיל ועל פה אינו גובה מן הלקוחות. האם אני אומר שהוא נקרא לוקח? אז אם הוא לוקח, כמו כל לוקח, בלוקח הדינו שרק מיל ובשטר אפשר לבוא ולגבות מהלוקח. למה? יש לזה קול. אם יש לזה קול, למה קנית? אתה יודע שיש שיעבוד על הקרקע, אתה יודע שהבן אדם הזה בעל חוב, אז זה בעיה שלו. אבל במיל ועל פה שאין לזה קול, מן די יזיף, בצנאה יזיף, דבר שנעשה בצנאה, אין לזה קול. אז יש לנו תקנה לטובת הלקוח. הלקוח אומר, מה אתה רוצה ממני? וכי הייתי צריך לדעת שהאדם הזה הוא מלווה, לא יווה. ולכן אנחנו באים ואומרים שבמיל ועל פה לא גובים מלקוחות. אבל אולי ההגדרה של הבעל עוד אם היורש הזה הוא מיל ועל פה גובה מן היורשים. אולי אנחנו מגדירים אותו בהגדרה של יורש, ואם הוא מוגדר לנו כיורש, אז מיורש אפילו מיל ועל פה הרי לוקחים מן היורשים. אתה מדבר במטלטלים כלפי יורש. פה מי אמר שלא מדובר על קרקעות? לא, מדבר על קרקעות כרגע. בדרך כלל אנחנו מדברים על נכסי מלוג. נכסי מלוג יחליף עלו נכסים, והנכסים הנידן זה כמו הנכסים שיש להם אחריות. אין לנו בעיה עם זה. אנחנו שואלים שאלה כללית. אנחנו עכשיו לא... מה הגדרה הדינית של אותו בעל? עוד פעם, אומרת הגמרא, שלח לאבו בר גניבה לרבה ילמדינו רבינו. לבתה אותה רווקה. לבתה ואכלה ועמדה וניסית לפני שהיא שילמה את החוב, וברגע שהיא ניסית הבעל זוכה בנכסים, או בנכסי צון ברזל או בנכסי מלוג. אם זה היה מיל ובשטר, אין לנו שאלה, יש אחריות נכסים, ברור שהמלווה קודם לבעל. אבל כאן היה מיל ועל פה. איך אנחנו דנים את זה במיל ועל פה? האם אני מגדיר בא לוקח חווה או יורש חווה? לוקח חווה ומיל ועל פה אינו גובה מן הלקוחות, כי זה הדין שלוקח לא משלם על מיל ועל פה, או דין מה יורש חווה ומיל ועל פה גובה מן היורשים, אז גם פה הוא יגבה מהבעל שהוא מוגדר לנו כיורש. אומר הרשב"ם בלשונו, בא לוקח חווה משווין הוא רבנן בנכסי אשתו, בין בחייה בין לאחר מיתה, כפי שנשאל פה, כדין לוקח או כדין יורש, ונפקא מינה לכל דינים החלוקים בין מקח לירושה, כי הנח לקמן בשמעתין, כפי שעוד יבואר לנו בהמשך. עונה הגמרא, אמר להיתנינה, על פניו זו משנה מפורשת, המשנה שלנו. נאמר אצלנו במשנה, נישאו גדולות יישאו קטנות. נישאו גדולות יישאו קטנות. הבינה הגמרא על מה מדברת המשנה? מי לאו נשאו גדולות לבעל יישאו קטנות מבעל? הבינה הגמרא שהמקרה שלנו מדבר על אחת מהבנות הגדולות שהתחתנה, כתוצאה מהנישואים היא הכניסה לחתן דנן, לבעלה, את כל הנכסים בתורת נכסי מלוב. הנכסים האלה חלקם שייכים גם לבת הקטנה. האם עכשיו היא יכולה לבוא ולקחת מהבעל? אם הוא יהיה מוגדר כלוקח, זה רמיל ועל פה. אם הוא יהיה מוגדר כלוקח, אז היא לא יכולה ליטול ממנו. אם הוא יהיה מוגדר כיורש, היא יכולה ליטול. ואם כתוב במשנה שהם לוקחות מהבעל, זאת אומרת שהגדרה הדינית, זאת אומרת שהגדרה הדינית נחשב לנו בעצם כיורש ולא כלוקח. שאלה הזאת היא שאלה מצוינת. לא, מדובר שהכניסה את החלק שלה, זה לא מעניין. הוא לקחה את כל הנכסים. מדויק. לא, של כולם. של כולנה. כתוב בפסוק, ואת עלית על כולנה. זה פסוק. ואת עלית, הראשונה שמתחתנת, ואת עלית על כולנה. כתוב. כתוב או לא? זה המקרה. השאלות הן מצוינות. מביא השיטה, הגמרא לא תסדר את זה כי זה לא נמצא בגמרא. מביא השיטה מקובצת במקום בשם התופות הראש, משתדל לצטט מציטוט, האיך מדמי ללבתה וניסית, האחה כיוון שנטלו הגדולות חלק הקטנות, הווה כאילו גזלום ונתנו לבעל. אז איזה דמיון אתה מביא? לקחו כל החלק. מה זה מפריע לכם כל החלק? אז זה מאוד הגיוני כשנשמע את התשובה, אבל השאלה נמצאת בראשונים, המקרה המדובר. הכל מסוין, אבל זהו המקרה המדובר. אומר הרשב"ם במקום, אם אני יודע לקרוא, אומר הרשב"ם, יישאו קטנות מבעל חלקם ועמדה וניסית, והכניסה כל נכסיה לבעלה כדרך נשואה, והיה לפני זה, זה בבעיה. זה בבעיה, זה לא נוגע אלינו עכשיו. זה מדבר על אחת שעכשיו הגמרא דנה, לבתה ואכלה ועמדה וניסית, זה מאחורינו. עכשיו הגמרא דנה, מה היה פה המקרה? הגמרא הבינה בהווה אמינא, נפאו גדולות, יישאו קטנות. הכוונה הייתה שאותה גדולה כשהיא ניסית הכניסה את כל תפוסת הבית, כל הירושה. כי זה היה אהבה מן השם הגמרא. אפשר גם להגיד אחרת, אבל הראשונים לא למדו ככה. שואל התופות הראש, וכך שואל הריטב"א. האיך מדמי ללבתה וניסית? ההכה כיוון שנטלו הגדולות חלק הקטנות, הווה כאילו גזלו ונתנו לבעל. זה באמת לא משנה כמה חלק. אותו חלק המדובר שיהיה עשירית, שיהיה שתי עשיריות וכולי, אותו חלק זה גזלה, זה לא שלהם. אותו חלק זה שלהם, אז זה גזלה בכלל, אז זה לא נידון אלינו. אומר על זה הראש ותירץ, דמשמע לגמרא דמיירי אף בנתנו חלק הקטנות ברשותן בדרך הלוואה, והבמצי לשנוי דמיירי דווקא שלא ברשות אלא דעדיף המשני. אומר הראש, יכלנו להגיד שהם לקחו שלא ברשות, זה לא דומה אלינו. אמרנו תירוץ יותר פשוט, הם לקחו את זה ברשות, זו הייתה הלוואה, זה מיל ועל פה, והנה רואים פה שבמיל ועל פה אפשר לגבות מהבעל. הווה אומר שהבעל מוקדש כיורש ולא כלוקח. בעל זה הריטב"א ואומר שמדובר שאכלו ואין הממון בעין, ועל כן אבי מלווה. אבל כשהממון בעין, ודאי גזלה היא, והדרה בעין. אז כאן אחד מהראשונים, כך או כך, יותר קשה לי הריטב"א, הראש יותר קל לי להבין. אבל בכל אופן, יהיה אשר יהיה, אז מה אם אכלו את זה? גם אם אכלו את זה, זה נהיה הלוואה, אכלו את זה, זה נשאר גזלה. אכלו את הגזלה, הדרבה, קנו אותה, אבל לא משנה. כך או כך, דבר ברור הוא, שזה היה הווה מינה של הגמרא. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, למה? לא. נשאו גדולות לבעל, עשו קטנות לבעל. כתוב פה משהו אחר במשנה. עונה הגמרא, המשנה מדברת שתפוסת הבית נשארה בעין, ואנחנו באים ואומרים, כמו שהגדולה לקחה לצורך הניסויים שלה מתפוסת הבית X, את אותו X ביום שהקטנה ניסית גם היא לוקחת מתפוסת הבית בלי שום קשר לירושה, לחלוקה שתעשה בהמשך. זה המסר שלנו. אומרת הגמרא, איני ואתה לי רב חייא, מה אתה אומר? זה הכוונה במשנה. בוא אני אביא לך ברייתא של רב חייא על המשנה שלנו. בברייתא כתוב, נשאו גדולות לבעל, עשו קטנות מבעל. אז מה מדובר? שהגדולות הכניסו את הכסף של הקטנות לבעל, והקטנות ביום של הניסויים לוקחות מהבעל את אותו מיל ועל פה. הנה אתה רואה כלור, שמדובר פה באמת במקרה שהבעל הוא יורש ולא לוקח. עונה הגמרא, זו לא ראיה. דילמה שני פרנסה דאית להיקלה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, כי אפשר לחלק בין המקרה שלנו לסתם מקרים נורמל. בכל מקרה שיש לנו מיל ועל פה, אפשר שבאמת אי אפשר לקחת, כי הגדרתו זה לוקח. ומלוקח אי אפשר לבוא ולהוציא מיל ועל פה. כאן אבל זה נחשב כמו מיל ובשטר. ולמה? כי כולם יודעים שמגיע להם חלק שלהם של הפרנסה. כולם יודעים שכשאבא מת והגדולה לקחה צורך נישואים, אז גם לקטנה מגיע צורך נישואים. וממילא כשאותו בעל כנס את האישה, הוא ידע שבתוך הממון הזה נמצא שיעבוד שהיה עוד לפני הנישואים, ולכן זה כמו במיל ובשטר, גם עד כמה שזה מוגדר כלקוח. לעניין הבעיה שלנו, האם זה נחשב לנו כלקוח או כיורש, הגמרא לא פשטה. אומרת הגמרא הלאה, פירות אוכלים.
לא,
אחרי זה גם אוכלים.
לא, אבל
אחרי
שקטנה
הולכת להתקטן,
ומה
שהמדונה
שמה
לאנשים שלה, למות הרות. מה פרוש?
נולד הילדים?
לא, זה שלה.
לא,
היא שמה בורסה וזה קפץ. את מה היא שמה? את הכסף של הקטנה?
זה של
הקטנה, אז מה
בעיה? זה של הקטנה. כמה פירות?
שלם לה כמו לברוקר. אומרת הגמרא, אל תחשוב, זה לא גודל שאת בסדר. אומרת הגמרא, אמר לי רב פאפה לרבה, לב היינו דשלח רבין ביגרתי. הנושא שלנו, האם מלווה, האם אותו בעל בנכסי אשתו, הגדרתו כלוקח, הגדרתו כיורש, זה לא המכתב המפורסם האיגרת שרבין שלח? מי שמת והניח אלמנה ובת, אדם מת ולא השאיר בנים, השאיר אלמנה שמגיע לכתובה ויש תנאי כתובה, ובתנאי כתובה מופיע שכל מה שהיא זקוקה למזונות היא מקבלת, והוא השאיר בנוסף גם בת שהיא היורשת. אלמנתו ניזונת מנכסיו. ממה אלמנה ניזונת? מהירושה, כפי שמופיע בתנאי הכתובה. ניסית בת, מה קורה עם אותה בת יורשת התחתנה? אלמנתו ניזונת מנכסיו, לא קרה כלום. אמנם היא הכניסה את הכל לבעלה, והיא ממשיכה לקבל, הבת ממשיכה לתת מזונות לאמא. מה קורה? מתה הבת, והאמא עדיין חיה. אמר רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי בן חנינא, על ידי היה מעשה, כזה מקרה בא אליי, הלכתי וביררתי אצל החכמים, ואמרו, אלמנתו ניזונת מנכסיו, הבעל ממשיך לשלם מזונות לסבתא האלמנה. באה הגמרא עכשיו ואומרת, היא אמרת בישלמה, יורש אבה, משום אחי אלמנתו ניזונת מחפיו. אם אתה בא ואומר שהגדרה דינית זה יורש, אז אני מבין היטב למה אלמנה ניזונת מנחפיו, כי כבר ביארנו שיורש צריך לשלם דמי המזונות של האלמנה. אלא היא אמרת לוקח, והמה היא ניזונת מנחפיו, אבל אם ההגדרה של בעל בנכסה אשתו זה לוקח, אם זה נקרא לוקח, אז למה היא ניזונת מנחפיו? אומר הרשב"ם שורה 2 מלמטה, והתנן בנזיקין, למדנו במסכת גיטין בפרק 5 שם, אין מוציאים למזון האישה והבנות מנכסים משעובדים מפני תיקון העולם, והביר הוא כזה כפי שהרחבנו במסכת גיטין. ברמה עקרונית הרי אתם צודקים, זה מיל ובשטר, ומיל ובשטר גובה מנכסים משועבדים, אבל חז"ל דאגו לעוד משהו מפני תיקון העולם. צריך להבין, לחז"ל יש תפקיד מעבר למה שהם צריכים לשבת בבית דין, יש להם תקנות שהם עושים כדי שהעולם יוכל להתקיים. יש לנו מה שנקרא חוב שיש לו קצבה ויש חוב שאין לו קצבה. כל דבר שיש לו קצבה אפשר לדון עליו נכסים משועבדים. למה? אני בא לעשות איתך ביזנס, אז אני יודע, אתה נשוי, זאת אומרת שיש לך אישה, יש לך חובה 200 זוז לתת לאותה בתולה. אני יודע שאתה חייב סכום קצוף כמופיע בשטר, 1,000 ש"ח, אצל היהודים אין ריבית, 1,000 ש"ח אתה חייב לה, אז אני יודע שיש לי דבר קצוב. עכשיו אני יודע שאתה מחזיק בדירה, אני קונה ממך דירה אחרת, הדירה שלך היא שלא יכולה לשלם גם את הכתובה, גם את החוב שלך וכו'. ממילא כשאני נכנסתי לעסק ידעתי שגם אם לך לא יהיה אפשרות ממונית לבוא ולשלם את החובות, יש לך דירה משועבדת, אני לא מודאג. אבל כל דבר שאין לו קצבה, מזון האישה, אני יודע כמה מזון היא תצטרך, אני יודע איזה מוצרים וכו', יש לו בנות, המזון של הבנות, עד שהיא תתבגר אותי לקח לגברה, אני זה דבר בלי קצבה. בלי קצבה באו חז"ל ועשו תקנה, אפילו שזה בשטר ואפילו שעל פי דין היה צריך להיות שגובה מנכסים משועבדים, כי אם כן לא שפקת חי לכל בירי, אדם לא יעשה עסקים. איך אני אקנה ממך דירה, מחר תבוא אשתך מכוח המזונות ותדרוש ממני את הדירה שלי וכו'. לכן דבר שאין לו קצבה גובים מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. בא אם ככה הגמרא ואומרת, היה כזה מעשה ואמרו שאלמנה ניזונת מנכסיו, אז אם אתה מגדיר אותו כיורש, אני מבין היטב למה הוא צריך לשלם את המזונות של חמותו. אבל אם אתה בא ואתה אומר שהגדרתו, זה לא שהוא מסכן, הוא משלם את זה רק מהכספים שהוא ירש, אבל זה אני מבין למה הוא משלם. אם אתה אומר שהיה לוקח, זה מיל ועל פק, אי אפשר לא לשלם, לא צריך לשלם. אמר הבעיה, אם לאו תשלח, אז מה ראינו באיגרת של רבין, לכאורה משמע כלו שבעל בנכסי אשתו עכשיו יורש. הרשב"ם, אם אנחנו זוכרים, לא מחלק אם זה מחיים לאחר מיטה, אצל הרשב"ם אין הבדל. אמר הבעיה, אליו תשלח רבין, ענה לו ידינן, בלי האיגרת הזאת לא הייתי יודע את הדין. וענן תנן, יש לנו משנה במסכת בכורות, אילו הן שהן חוזרים ביובל. ישנם דברים שאפילו שהתורה אומרת שברמה עקרונית בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו, יש דברים שלא חוזרים ביובל. אחד מהם הבכורה, החלק בכור, לתת לו פי שניים. התורה קריה מתנה, מתנה לא מחזירים, ולכן ביובל המתנה נשארת ביד הבכור. והיורש את אשתו, כתוב פה מפורש שאדם שיורש את אשתו אז זה לא חוזר ביובל. אם הייתי אומר שזה דין שלוקח, אז למה זה לא חוזר ביובל? כל מה שכן, מה שהוא ירש מאשתו לא חוזר ביובל. אם אתה אומר שהגדרתו כלוקח, למה שזה לא יחזור ביובל? בהכרח שיש לו הגדרה של יורש, ויורש זה דאורייתא, ולכן זה לא חוזר בלובל. אומר הרשב"ם למעלה, והיורש את אשתו, מפרש אתם כסבר ירושת הבעל דאורייתא, ויהיה ולוקח אפילו, אבי משעה שנשאה, אפילו לאחר מיתה, לא נפקא מכלל מקח וממכר ותהדר ביובל. הרשב"ם לומד זה מקשה אחת. את ההערה שלך כבר מאיר פה התוספות במקום. אומר תוספות פירש בקונטרס, ויהיה ולוקח מחיים גם לאחר מיטה לא פקע, והיה ולוקח ואין נראה, והמחיים אין לו אלא פירות ואין נראה. אומר התוספות, אני לא מבין, הרי זה לא אותו מצב. מחיים יש לו הגדרה שהוא אוכל פרי, הוא לא אוכל ופלמד בית. אבל מאידך מה סובר פה לפי התוספות? התוספות בא ואומר, הרי לאחר מיטה זה הגדרה אחרת, הוא זוכה גם בגוף, אולי שם הוא הופך להיות יורש אפילו שמחיים הוא נקרא לוקח. אז בבית תוספות אומר, ונראה לרי לפרש דמיבעילי, אם בעל יורש אבי או לוקח אבי בן מחיים בן לאחר מיטה, מדלו מפליט מידי, פשיט מידי רבי דלכל הפחות אבי יורש לאחר מיטה. יכול להיות, יכול להיות כזה חלוקה. אבל לאחר מיטה הוא ודאי יורש, אז פחות יש לי משהו תשובה לבעיה. אומר תוספות, כן, למה לא? אני לא יודע את ההגדרה הדינית שלו. אומרת הגמרא, אמר לי רבה, בא רבה לכיוון ההפוך, אז עד עכשיו אנחנו עוכבים שההגדרה של בעל בנכסי אשתו זה הגדרה של יורש. אומר רבה, והשתא דשלח, ואחרי האיגרת של רבי מי הדינן? אז אתה כבר יודע מה ההגדרה של הבעל. האמר רבי יוסי בר חנינא, באושה התקינו. סנהדרין גלתה כמה גלויות, אחד מהגלויות היה באושה. באושה התקינו, האישה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, הווה אומר שהבעל נקרא לוקח ראשון. עשו תקנה מיוחדת, שלא יהיה מלחמות. זאת אומרת שהבעל מוגדר כלוקח ולא כיורש, כי אם הבעל היה יורש, אז מה שאבא מחר בחיים היורש לא מוציא מיד הלקוח, כי אני מגיע לירושה. אלא אפשר לבוא ולהוציא רק מה שנמצא בגדר של לקוח. הווה אומר שהבעל בזמן הנישואים נקרא הראשון שקנה את הנכסים, ועכשיו היא מכרה נכס שלו שלה, אז הוא מוציא את שלו, אז ההגדרה שלו זה לוקח ולא יורש. אומרת הגמרא, אלא אמר רב אשי, מכיוון שכל ההגדרות פה הם דרבנן, זה לא הגדרה דאורייתא, והשאלה איך חז"ל נתנו, איך חז"ל שמו את הבעל, איך הגדירו אותו, ולכן זה יכול להיות גם מחיים, זה לא דיני ירושה, האם שמו אותו כדין יורש או שמו אותו כדין לקוח? התשובה היא, בעל שבינו רבנן כיורש ושבינו רבנן כלוקח. אנחנו תמיד עושים מה טוב לו, לא רק טוב לו, מה הנכון והטוב לעשות באותו הזמן. דהיינו, היכא דתב אלי, איפה שטוב לו לבעל עבדו לי גבי יובל, והיכא דתב אלי עבדו לי, איך שטוב לו עשו לכן גבי יובל, שבינו רבנן כיורש. למה עשו אותו יורש? משום פסיד עדידי, כדי שהוא לא יצטרך ביובל להחזיר את הנכסים. אז עשו אותו יורש. צריך לזכור שיש גם תקנה מדרבנן שאומרת שכל מה שהבעל ירש מאשתו הוא מעביר לבנים הסחרים שלה. כתובת בנים דיחים זה תנאי כתובה קבוע בתוך הכתובה. זאת אומרת, יש לנו אינטרס שהנכסים יישארו באופן הקיים, לכן עשו תקנה לטובת הבעל שביובל הנכסים נשארים בידו. גבי דרב יוסי בר חנינה, מה שהזכרנו באושה התקינו, האישה שמכרה נכסי מלוג, שבינו רבנן את הבעל כלוקח מפשום סייד עדידי, כדי שהוא לא יפסיד. אנחנו תמיד דואגים שבסיפור לא יהיה מפסידים, אז אנחנו רוצים שהוא לא יפסיד. מה עם הלקוח? מה עם הלקוח? טיפש, מה אתה קונה מאישה נשואה? מה אתה קונה מאישה נשואה? אתה, יש פה אישה נשואה, אתה מכניס יד לאש, אתה רוצה שאני אעזור לך להוציא אותה? מי ביקש לך לגוע בזה? גבי דרבין, משום פסיידא דאלמנה, שבינו רבנן כיורש. היה לנו את השמועה שהביא רבין, אותה אלמנה שהיה פה בת שיורשת והיא מזונת מהנכסים, מה אנחנו עושים פה? אתה אדוני נכנסת לעסק קיים, אתה יודע שיש פה אישה נשואה, ואתה ידעת בזמן הנישואים שאתה הולך לקחת אישה שהנכסים שלה משועבדים לטובת האימא שלה. אז מכיוון שהכל היה ידוע מראש, אנחנו באים ואומרים דעיקה, משום פסיידא דאלמנה, שבינו רבנן כיורש, יש פה מה לדאוג לאלמנה שלנו. אומרת הגמרא, אומר הרשב"ם, תראה, גבי דרבין, הרשב"ם, גבי דרבין, אף אגב דעיקה פסיידא דידי, חיישינה לפסיידא דאלמנה, שמאחר שקדם תנאי מזונותיה לנשואים, לא טוב לנו להפסידה בידיים. מה פתאום שאני אפסיד אותה לטובת הנישואים של ביתה, כאשר התנאי כתובה שלה זה דבר קודם? אני אומר, אבל שבעל יורש את אשתו זה לא נוגע עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולדון. אנחנו רוצים לדעת ביחס לבעל, מה הגדרתו? אמרנו שבעל ביחס לרחפים מבחינת מה? מבחינת בעלי חובות. לא שאל לנו הווה מינה לבוא לומר שהבעל הזה באמת יש לו הגדרה של לוקח ומחר ביובל את השובוי של אחובתו. וכתוב בתורה שהוא יורש, כמו כל היורשים, כמו שבן יורש, כמו שבת יורש, את הבעל יורש. אז אנחנו אומרים, לא, שם אנחנו מדברים, לא, שם שבת שלה התחתנה, והיא היורשת. והיא הכניסה את זה לבעלה, לא במקרה שהאלמנה קיימת. אם היה, מה קורה? יש הבדל בין האלמנה לאלמן. האלמנה אינה שום דבר עם הנכסים, אבל יש לנו מקום לדון, כי הכל בא מתנאי הכתובה. האלמן עצמו אין לנו שאלות, כתוב בתורה. הוא יורש, בנות צלופחד, מה הבעיה? כתוב בתורה. ברגע שהיא תמות, הבעל שלה יורש את הנכסים, ואם יורש את הנכסים, אז זה שלא, אין על זה לדון. כל הבעיה היא מה שקורה פה בנכסי מלוג האלה, שכבר יש התחייבות קודמת, איך אני דן ביחס לבעל. בסדר. אומרת הגמרא, הטעם, ואותו דבר, אומרת הגמרא, והגה בידי רב יוסי בר חנינא, באותה תקנת אושה דיקה פסידה לקוחות ושבינו רבנן כלוקח. הרי יש פה בעצם קלקול לגבי הלקוחות. האישה שמכרה בנכסי בלוג, הבעל מוציא מיד הלקוחות. אתם, אינו, הפסידו הנפשי, עונה הגמרא כפי שאמרנו, הם גרמו לעצמם. כיוון דיק הבעל, לא הבאי ללמיזמן מעית את הדיית ויתותי גברה, לא היה לו לקחת מאישה שיושבת תחת בעל, ואם הוא לקח מאישה שיושבת תחת בעל, הוא דאזיק הנפשי שהתמודד עם שלו, הדרן הלך יש נוחלים, אבל לפני האדרן, לפני האדרן, השאלה קיימת במקומה. את השאלה שלנו לא ענינו. הכל התחיל מאיזו שאלה מעניינת. הייתה פה אישה, בחורה, שהלכה ולבתה ואכלה, ועכשיו היא באה לנישואין, ועומד עכשיו המלווה ורוצה לדעת מה עם הכסף שלו. אומר הרשב"ם, ארבע שורות לפני הרחבות, ולעניין שאילתא דשאילנא פירש רבינו חננאל, ורואה אני את דבריו, אומר הרשב"ם, ואני גם מסכים למה שאומר רבינו חננאל, לבתה ואכלה ועמדה ונישאת מסתברא דכיורש הוי משום פסידא דמלווה. וכן סוגיה שדשמעת דקוליך דיקה פסידה כגון פסידה דאלמנה, דלקה למימר אי הוא דאפסידה נפשי שווי רבנן כי יורש. האלמנה הזאת היא לא הפסידה אותו, הלוי והמלווי הזה עשה חסד, נתן הלוואה למישהו, למה שהוא יפסיד? אז מכיוון שהוא עשה את שלו ועשה כדת וכדין, לכן מסתבר שאני אדון פה את הבעל כי יורש, ולכן יהיה לו דין שהוא יצטרך לשלם את החובות שהשאירה אשתו מכספה. הדרן הלך יש נוחלים ובסיעת הדשמיה פרק תשיעי. מי שמת והניח בנים ובנות, בעצם הפרק הזה זה השלמה, פרק חשוב מאוד כהשלמה לפרק שלנו של יש נוחלים, לפני שמסיימים את הנושא של בבא בתרא ועוברים קצת לחזור לענייני גיטין, שטרות. מי שמת והניח בנים ובנות, אולי ראוי להקדים את דברי הרמב״ם. בדרך כלל כך מקובל, חשבתי לעשות זה בתחילת השיעור, אבל אמרתי תחילת פרק יותר מקום. כשנושא אדם אישה, בין בתולה בין בעולה, בין גדולה בין קטנה, אנחנו מדברים על רמב״ם בהלכות אישות, בפרק י"ב, הלכה א', אחת בת ישראל ואחת הגיורת, או המשוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. כל אדם שבא לנישואים צריך לדעת, שכשהוא נכנס למסגרת הנישואים כדת משה וישראל, הוא מתחייב בעשרה דברים והוא זכאי, לארבעה דברים בלבד. ארבעה אלה שקולים יותר מעשרה, אבל נברר. בתוך העשרה האלה יש לנו שלושה שם דאורייטה, שרק כסותה ועונתה, ויש לנו שבעה שזה מדי רבנן, שאחד מהם זה עיקר כתובה, ועוד שישה שנקראים תנאי כתובה. אז בתוך הדברים מביא הרמב״ם בהמשך, האחד הם, והשבעה מדברי סופרים וכולם תנאי בידינן, האחד הם מעיקרי הכתובה והשאר הם נקראים תנאי כתובה, ואילו הם, לרפותה אם חלתה, לבדותה אם נשבט, לקוברה אם מתה, להיות ניזונת מנכסיו, ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, כל זמן שהיא נאמנת לבעל, והיא לא הולכת ומסניסת לאדם אחר, אז הבעל, הכתובה, הנכסים צריכים לממן אותה, ולהיות בנותיה ממנו ניזונת מנכסיו אחרי מותו עד שתתערפנה, ולהיות בני עשרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שהם אחיהם. זה עשרה דברים שמתחייב הבעל לאשתו. וארבעה שזוכה בהם, להיות מעשה ידיה שלו, להיות מציאתה שלו, שיהיה אוכל כל פירות נכסיה, מה שקראנו נכסה מלות בחייה, והיא מתה בחייו יירשנה, והוא קודם לכל אדם בירושה כפי שדובר. ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מלזונותיה, ופדיונה כנגד אכלת פירות נכסיה, וקבורתה כנגד ירושתו לכתובתו, לכך אמרו אם אישה וכולי איני נזולת איני עושה, זה עוד סוגיה. באה עכשיו המשנה ואומרת מי שמת והניח בנים ובנות, אדם מת והשאיר בנים ובנות, אנחנו יודעים שהבנים מדאורייתא הם היורשים והבנות יש להם גם קשר מכוח התנאי כתובה המדובר, כי הם צריכים להיות ניזונות מנכסיו. אומרת המשנה בזמן שהנכסים מרובים, הגמרא תברר לנו מה זה נכסים מרובים, יש פה רמב״ם, ולכן אני משאיר את זה רגע פתוח כי עדיף קודם לראות את הגמרא מה ההגדרה של נכסים מרובים. אבל בזמן שהנכסים מרובים, הבנים ירשו והבנות ייזונו. זאת אומרת הבנים ירשו, הבנים הם היורשים והם צריכים כל יום ויום לדאוג לחלקל את הבנות עד שנראה, עד שתיבגרנה או עד שתלקחנה לגוברים, אחד מהקודם קודם. הבנות יוזנו, מה זה נקרא יזונו? מה זה נקרא מזונות? בא רשבם במקום ואומר שמזונות הכוונה היא ופרנסת נישואים עד תיבגרן או עד תנסבן לגוברים. צריך גם לתת להם הוצאות נישואים, זה גם חלק מהתנאי כתובה. וכמה זה הוצאות נישואים לא מבורר פה. הרבינו גרשום מביא והבנות ייזונו מהן הנכסים עד שיינשאו ונוטלות איסור נכסים, עשירית הם לוקחים לצורך הנישואים חוץ ממה שצריך לדאוג להם כל הזמן למזונות. התוספות במקום לא רוצה לקבל, אומר תוספות מה שהזכיר רשב"ם בהדי מזונות פרנסה אין נראה לריבן, דהי המזונות היינו אכילה ושתייה ופרנסה היינו מלבושים וצורכי נישואים ותרי מילנינו. המשנה מדברת על המזונות, לא מדברת, אומר התוספות, על הפרנסה, אלא על המזונות. נכסים מועטים, מה קורה? אבל אם אבא אישי רק נכסים...
האוכל?
מיד.
הם יכולות להזמין טקווי כל יום?
שאלה טובה, שאלה טובה. לכן זה נקרא דבר שאין לו קצבה. קשה מאוד לענות כמה זה, מה זה אוכל? יש לך צריך ויטמינים? בדרך כלל זה מה שנקרא ארוחה נורמלית, מה שנותנים באופן נורמל לאכול.
מה שנותנים במלון באופן
נורמל? לא. מלון זה לא צורה נורמלית, מלון זה זמן שלה. מה? אצל אבא שלהם. הם מתייחסים ביחס לאבא, מאיפה שהם באו. גם איסור נכסים, גם חתונה, אז אם האבא למשל עשה קודם חתונה, והאבא הזה עשה באדר דימול ואחד עשה במרטף, אז ברור שזה ביחס למעשים של האבא, ביחס לכל אחת לפום כבודה. כל אחת לפום כבודה. אם ככה, אומרת המשנה, יש לנו דין של נכסים מרובים ויש לנו דין של נכסים מועטים, שעכשיו אין לנו את הזמן להתעסק האם יש בכלל הבדל בין הגדרה של נכסים מרובים לנכסים מועטים. על פניו בקריאה ראשונה מה קורה בנכסים מועטים? הבנות ייזונו והבנים ישאלו על הפתחים. זאת אומרת אין שום הבדל בין נכסים מרובים לנכסים מועטים, רק בנכסים מרובים טכנית נשאר לבנים ובנכסים מועטים טכנית לא נשאר לבנים, אז הם ישאלו על הפתחים כפי שנראה בגמרא. ואם הנכסים מועטים ויש פה צורכי הבנות פלוס איזה יתרה לבנים, אז הבנים יחזיקו ביתרה. אז יש כמה לשונות בראשונים, נלך על דרך האמצע כדי שהדברים יותר פשוטים. לכאורה הנפקמינה תהיה איך מנהלים את הבית. בנכסים מרובים כתוב הבנים ירשו, מה ההגדרה של הבן? הוא יוירש, זאת אומרת הוא מחזיק בכל הנכסים, והבנות הם מקבלים מהבן. אז יום יום הם באים אצל הבן, לא משנה באיזה צורה יעשו את זה, אחד שבועי, אחד חודשי, אחד שנתי, אבל הוא צריך יום יום לדאוג לפרנסתן. יבואו להינשא, יבואו לקבל את מה שמגיע להם לנישואים. אם זה נכסים מועטים, אומרים לו, הלו, אתה לא בעסק, לוקחים הכסף, פעמים אצל אפוטרופוס, והוא דואג להם. לכאורה, למה זה? מאוד פשוט, הכל בתקנה הגיונית. כשיש נכסים מרובים, אני לא חושש שהבן יבזבז ולא יהיה. כי אם יש נכסים מרובים, אז גם אם הוא יוציא הוצאות, יישאר, וכיוון שישאר, אז אנחנו סומכים על הבנים. אבל אם יש נכסים מועטים, אז מחר הוא יבזבז, ואנחנו נראה שאם הוא מחר זה מחור. אז כיוון שאם הוא מחר זה מחור, הבנות מחר יישארו בלי כלום. אז שם אנחנו מוציאים מידו ושמים ביד אפוטרופוס. ממשיכה המשנה ואומרת, אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, מה קרה? אם היה נכסים מרובים, אני היוירש, ואני נותן לבנות. אם יש נכסים מועטים, אני לא מקבל כלום. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, אומר הרשב"ם, בכל מקום שמופיע במשנה רואה אני ואחי הלכתה כאדמון. תוספות חולק על זה. ממשיך התוספות ואומר ותימא שכל הגמרא כולה עוסקת בדעת רבנה, לא בשיטת אדמון. שיטת רבנן. אז באמת תוספות רוצה להגיד, ומביא בשם בשלוש שורות האחרונות, סוף השורה השלישית, ורבינו חננאל והלכות גדולות ורב אלפא פריס פסקו כרבנן דאדמון, משום תשמעת אם דאחה כבתאי ועזה, פשטות השמועה הולכת כמו אדמון ולא כמו רבנן דאדמון ולא כמו אדמון, לא כמו שהרשב"ן נוקט. הרבינו חננאל רוצה להגיד צד האמצעי, הרבינו תם, שבעצם אדמון לא חולק על רבנן, הוא רק מעביר ביקורת, הוא שואל פלא רב, פלא רב, מה ההיגיון המנחה? כפי שעוד יבואר בגמרא. שואלת מיד הגמרא את השאלה שנשאלה פה, וכמה מרובים? מה זה הגדרה של נכסים מרובים? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כדי שיזונו מהם אילו ואילו 12 חודש. ההגדרה של נכסים מרובים שמספיק כדי הבנים והבנות ל-12 חודש. וכבר עמדו על זה פה הראשונים במקום, מה איפה נפל עלינו 12 חודש? מאיפה נפל עלינו המושג 12 חודש? אני צריך לדאוג עד תלקח לגוברין או עד שהם יתבגרו. אז מאיפה אתה הגעת למושג 12 חודש? אז באמת, פשטות... לא הבנתי, מה השאלה? מי ידאג להם? מי ידאג? מה תפוסת הבית? זה ירושה, מה זה תפוסת הבית? זה של הבנים הירושה. זה מאוד מעניין מה שיארת, מה שיארת, מה הגיל של הבגרות פה. ברמה העקרונית אתה צודק, בוגרת זה בת 12 שנים, 12 וחצי, מביאה סימני, מסיימת את הנערות, זה הבוגרת. המעניין פה זה הרבינו גרשון, אז הוא פה למטה מביא עד שיבגרו, עד שיביאו שערות הבנות ליוד בית שנה ויום אחד. אבל צריך להכיר את שיטת הרבינו, שהוא מדבר על 11 וחצי, יש שיטה, יש מהלך לרבינו גרשון, אבל ברמה העקרונית תמיד זה באמת 12 וחצי. אז לענייננו באה הגמרא ואומרת 12 חודש, ושאלנו רק תמנו, מאיפה לקחנו 12 חודש? זו לא שאלה שלנו, שאלה שכבר שואלים הראשונים. אז הרמב"ן אומר שאנחנו אומרים שמה אחר כך הם כבר ינסו. הם ינסו אחרי 12 חודש. אז התקיים תקנת חכמים, לכן מדברים על 12 חודש. רב שמואל בשיעורים מסביר את זה יותר. אומר רב שמואל יותר, אומר רב שמואל רוזובסקי. אומר רעיון כזה, הרי מעיקר הדל למי מגיע ירושה? ירושה שייכת לבנים. בדאורייתא זה של הבנים, אני רואה את הנטייה החזקה פה לכיוון הבנות, אבל צריך להבין את הדין דאורייתא, מעיקר הדין הירושה שייכת לבנים. בא איזושהי תקנה דרבנן, שנמצאת אומנם בתוך הכתובה, בתוך ההתחייבות, נכנס כתנאי כתובה, זה תקנה שגם אם היא לא מופיעה בכתובה, היא תקנה מחייבת כי זה תנאי כתובה. על דעת זה כדעת משה וישראל, ועושה משהו שעוקף את הדין דאורייתא. היכולת של רבנן ידועה לנו, אפקר בי דין אפקר. היכולת ידועה, הסיבה ידועה, אבל בכל זאת זה עוקף דין דאורייתא. אז בא מאן דאמר ראשון ואומר 12 חודש זה זמן כזה שיש מצב, בדרך כלל צריך להבין גם את הסיטואציה. בדרך כלל, באופן נורמל, בת יתומה היו מסיעים אותה. אנחנו מדברים פה על קטנות. היו מסיעים בת יתומה כדי שהיא לא תישאר במצב הקיים. מי יטפל בה? מי ידאג לה? זה לא בתי ספר ורשת וארגונים, זה לא עובד ככה. אז היה צריך למצוא לבעל. אז 12 חודש זה צורה נורמלית, יכול להיות שהיא תינוקת ששוכבת בעריסה, אז ודאי שלא יהיה. אבל באופן נורמל היו משתדלים להביא אותם לניסויים, היה מי שידאג לה. לכן, כדי לא לעקוף לגמרי את הדין דאורייתא, באנו ועשינו משהו ביניים. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי אמרית, מספר רב יהודה, כי אמרית כמי דשמואל, הרדים שרב יהודה היה תלמיד של רב, כשרב מת, הוא עבר לישיבה של שמואל. אז שיבאתי את הדברים לפני שמואל, אמר זו דברי רבן גמליאל ברבי, זה היה שיטת הנשיא, אבל חכמים אומרים, כדי שיזונו מהם אילו ואילו עד שיבגרו, אם זה מספיק לזמן הבגרות כפי שדיברנו, הבנת הרשב"ם, הבנת התוספות, כי המזכיר הרשב"ם למטה, שכך התנהלה עם אביהם עד תיבגרן או עד תנסבן, ואחרי זה נחשב, פחות מזה זה מועטים, ואז יזונו הבנות עד שיבגרו, והמותר לבנים כדי מפרש ועזיל, כי בעצם באה הגמרא ואומרת, התמרנה מקיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, ואמר לה, כי צריך גם לדאוג לבנים, לא רק לבנות. כי אז הבנים לא מקבלים, זה לא ירושה. עוד קצת לא ייתנו את זה לבנים. כי אם זה לא יספיק למזון לשניהם, הבנים לא מנהלים את הקופה. אם זה לא יספיק להחזיק את שניהם, אז הקופה עוברת למישהו חיצוני. וזה אומרת הגמרא, איתמר נמי קריאת הרבין, אמר רבי יוחנן, ואמר לה, אמר רבא בר רב חנה, אמר רבי יוחנן, כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הם מרובים. פחות מכאן, הרי אלו מועטים. והבינה הגמרא, מה זה נקרא מועטים? שהכל נשאר אצל הבנות. שואלת הגמרא, וילקה לאלו ואלו עד שיבגרו שקלו בנות לכולו, מה קרה? אבל אני מבין שצריך לדאוג למזונות הבנות עד שהם יתבגרו. אבל יש יתרה, גם היתרה נשארת אצלהם. אלא המרב המוצאים להם מזונות לבנות עד שיבגרו, והשאר לבנים. לא שאני משאיר הכל בידיהם. אומרת הגמרא, ובזה אנחנו נאלצים לסיים, פשיטה, מרובים ונתמעטו, מה היצורי אם היה נכסים מרובים? זאת אומרת, בזמן המוות, אני מדבר השבן, כי יש בזה הרבה מאוד איך להבין את הדברים, אבל לפי הבנת הרשב"ם הרעיון הוא כזה. בזמן המוות של האבא, אבא השאיר דירה. לצורך ההסבר, האבא השאיר שתי דירות. דירה אחת מספיקה כדי לזון את כל בנותיו עד שיתבגרו, כולל איסור נכסים, לפי כל השיטות הכל בסדר. למה? כי בזמן הפטירה של האבא ערך הדירה היה $1,000,000 $100,000 והמזון היה לחם עלה 5 שקלים וכו'. התחשיב אומר מספיק. פשיטה, מרובים ונתמעטו, מה שקרה שהתייקר הלחם והמים התייקרו ב-25% וכו', ועכשיו אי אפשר לבוא ולחלקל את הבנות מהדירה המדוברת. כבר זכו בהם יורשים, זה פשוט לנו שהבנות זכו בדירה וזה מספיק להם. עכשיו התמעט, מה אתה רוצה ממני? הדירה השנייה ששייכת לבנים שהם ירשו לא משלמת את הנושא שלנו. הנידון שעמד לפנינו מועטים ונתרבו מי. מה קורה עם הדירה הזאת? היא הייתה בגדר נכסים מועטים, ולכן זה עמד לשרת את הבנות. הבנים מחוץ העסק ישאלו על הפתחים. התייקרה הדירה, במקום $100,000 היא שווה היום $200,000. או שהמזונות, הלחם יוזל, המים הוזלו, הבסיס של החיים הוזל. מה יהיה הדין אז? ברשות יורשים קיימה הילקח, ברשות יורשים שבוח. האם אני אומר שזה נכון שמעבירים את זה לאפוטרופוס כמו שדיברנו, אבל מי הבעל הבית? נכון שבסופו של דבר הכל יתקלה, אבל עד שזה קיים נשאר של היורשים, רק הם צריכים להעמיד את זה ביד אפוטרופוס מכוח התקנה דרבנן. אז למי זה ישביח? ליורשים. אז למי שייך השבח? לבנים. עודיל מסלוקי מסלקי יורשים מאח, או שמה ברגע שזה נכסים מועטים הם מסתלקים, אז מי הרוויח? הבנות הרוויחו, אז יהיה להם יותר, אז הם יקבלו לנישואים במקום איסור נכסים 15% וכולי, אבל לא שייך ליורשים. תשמע דאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, יתומים שקדמו מכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו מכרו. כתוב פה שאפילו שעל פי דין אסור להם, אבל מה שהם מכרו מכרו, זאת אומרת שהם נקראים בלבטים, כי אם הם לא בלבטים איך הם מוכרים? והרש"י אומר שקדמו ומכרו קודם שעמדו בדין לגבות נכסים מועטים. ומי הוא לרי נראה מביא תופעות? דאפילו כבר תפסו הבנות או הגבו להם בידים, אם מכרו אחי מכרו, אז זה מראה שגם אחרי שנתנו לאפוטרופוס לפי הבנת תופעות גם זה נשאר של היורשים. ומכיוון שכן, אז אם זה ישביח, זה ישביח להם שבח שלהם, חבר תופעות קצת דן למטה. ואם תאמר כיוון דם נכסים מועטים נמי מה שמכרו מכרו, אפילו כבר תפסו בחילוק יש בנכסים מרובים לנכסים מועטים, דבנכסים מרובים למה נראה שאין מותרים למכור ולהפקיע מזונות? ויש לומר יש חילוק דבנכסים מרובים יכולים למכור לצורך גדול, אבל בנכסים קטנים מעוטים אין יכולים למכור כלל לכתחילה, ועוד הם מרובים ונתמעטנו יזונו הבנים עם הבנות, ובנכסים מועטים לא יזונו כלל. והרצון שלו לבוא ולומר שכשיש נכסים מרובים ועכשיו היה הוזלה, אין הכוונה היא שאני לא דואג לבנות, אבל אני דואג לבנות ולבנים כאחד ולא רק לבנות, וזה הרווח שיש לנו בדבר הזה.